בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? אז לא יום שלישי, היום יום רביעי. היו איזה כל מיני עיכובים כאלה ואחרים, אבל עכשיו אנחנו כאן. ואני מאוד מאוד רציתי שזה ייצמד לימי שלישי, אבל אתם יודעים, תמיד אפשר לתקן יותר טוב ויותר טוב. אז אני יהודית פוגל, הנה המספרים שלי, 0528-7063-667-0364-7620-012.net.il. הרבה מאוד מכתבים לפניי, וגם הרבה מאוד פניות במייל, וזה יהודית, מה קורה? תעני לי בבקשה, זה דחוף. ואני בעזרת השם, אני לא חושבת שאי פעם השארתי איזשהו מכתב שלא עניתי עליו. ואתם יודעים, לפעמים זה רק לוקח קצת יותר, אבל בסוף אני עונה. אז אני אתחיל עם המייל ששלחו לי כמה פעמים, כי מסתבר שהגברת קצת בלחץ. המייל מאוד ארוך, אני מקווה ש... אני אצליח לקרוא את כולו. יהודית היקרה, שמי גילה, בת 32, ואני על סף התמוטטות נפשית. בגיל 19 חיתנו אותי עם אברך תלמיד כולל והתגרשתי זמן קצר אחר כך. עזבתי לארצות הברית והתחלתי לחפש בן זוג רווק שיהיה מודרני יותר, ומצאתי בחול. התחתנו ועברתי לגור בעיר מגורב בחול, ומהר גיליתי שעשיתי שוב טעות בבחירה שלי, נשואה לו 8 שנים. הבעל השני שלי בחור מקסים ממשפחה נפלאה שקיבלה אותי כמו שאני, והם תמיד שם עבורנו. אבל גיליתי שבעלי לא סיפר לי לפני החתונה שהוא נהג לעשן סיגריות וגם צינגלך מדי פעם. צינגלך זה ג'וינטים. דבר שלי היה מאוד חשוב שבעלי לא יהיה מעשן. הוא נגמל מהעישון חצי שנה לפני שיקרנו, אבל לא סיפר לי שישן בעבר. השקר זה הרס את חיי המשפחה, איבדתי את האמון בו ו... הוא מגיע הביתה לפעמים עם ריח של עשן, וזה הורג אותי. היינו בייעוץ והוא התחייב לא לעשן, והיה לנו שקט תקופה ארוכה. הוא הבטיח שלא יחזור לאישון ולחברים שאני מתעקשת שלא יהיה לא קשר איתם. אבל הוא לא עומד בהבטחה ואני מגלה כל פעם שהוא כן פגש אותם. בעלי טוען שהעובדה שהתעקשתי שהוא לא יהיה בקשר עם חברי ילדותו שאיתם גדל, זורק אותו לאישון כי הוא מתוח ומשועמם להיות בבית רק איתי. ואני באמת לא טיפוס חברותי, מה לעשות? אין לי אפילו חברה טובה אחת בעיר מגורנו, כולם בחול. אני טיפוס ביתי מאוד פרטית ולא מערכת בכלל. אני אוהבת להיות עם שני ילדינו בבית ולראות אותם משחקים. בעלי עוזר מאוד בבית ועובד ומפרנס. הוא נהדר עם הילדים, אבל אני לא מאושרת. הוא צריך חברים... כי הוא טיפוס חברותי, יהודית, הוא פוגש כמה חברים בבית כנסת כל יום. זה לא מספיק? גבר צריך להיות עם אשתו ועם הילדים. לא, אני במיטה בוכה כל לילה ומיואשת מהמצב. אני עוקבת אחריו בטלפון הנייד ומגלה מתי הוא משקר לי ונפגש עם חברים שלו. הם נפגשים לפרברנגן. פרברנגן זה אולי מהקהילה, כאילו זה מושג חבדי. אני לא יודעת אם גילה היא ממשפחה חבדניקית. שותים בירה וכמה פעמים בשנה הם עם הצינגלה. חלק מהחברים חבדניקים. כן, אני כותבת. אותי זה מוציא מדעתי. הבעיה גם שאני צועקת עליו בנוכחות הילדים, כי אני לא שולטת בעצמי. נראה לי שאין לי ברירה ולהיות גרושה פעם שנייה. יהודית, האם יש סיכוי לחיי ניסויים כאלה? יש לי הרגשה שבעלי כבר לא רוצה לשקם את הניסויים שלנו, הוא מעדיף להיפרד. זה אומר שאתקע בעיר שלו בלי משפחה משלי ובלי חברות. ייאוש אמיתי. את חושבת שיש מה לעשות במקרה כזה או שזה אבוד? זה המייל הראשון. עכשיו הגיע עוד מייל כי לא הספקתי לענות עליו. יהודית, המייל למטה נכתב לפני יומיים, אבל היה פיצוץ שוב ביני לבין בעלי. לא שלטתי בפה שלי ופגעתי בו מאוד. אנה אני לי בהקדם. תודה, גילה. ואני אומרת לך, תראי גילה, הרושם הראשון וגם השני וגם השלישי שקיבלתי זה שאת פשוט רוצה להפוך את בעלך למין בובה, איזה מין בובה על חוט שלך. תעמוד פה, אל תדבר עם זה, אל תעשן, אל תצא, אל תלך, כמו עשרת הדיברות. לא תגנוב, לא תחמוד, לא תרצח, לא תעשה. ולכולנו יש את הנטייה הזו באיזשהו שלב. לפעמים זה בשלב הכי ראשונה של החיים. אני פגשתי את בעלי, וברור שדבר ראשון, עשיתי רשימת שינויים. לא יהיה לך את החברים האלה, לא תעשן, לא תצא מהבית בערבים, לא תיפגש עם חברים. אתה טיפוס חברותי? אז מה? אז לא תהיה טיפוס חברותי, תשנה את זה. גם אני לא טיפוס חברותי. אני אוהבת רק להיות בבית עם הילדים, וגם אתה צריך להיות ככה. זה בפירוש מה שאת עשית ועושה עם בעלך, וכולנו באיזשהו מקום עושות את זה עד שאנחנו לומדות לפעמים, כן, בדרך הקשה, שבן אדם אי אפשר, הוא לא פלסטלינה. בן אדם הוא לא פלסטלינה. אי אפשר לעשות ממנו מה שרוצים. ואנחנו הנשים מאוד מאוד יצירתיות ומאוד יצרניות. זה לא אותו דבר. אנחנו הרי נותנות חיים. ולתת חיים זה דבר משמעותי ביותר. אז לפי תומנו, אנחנו חושבות שהכל בידיים שלנו, ואנחנו נוכל לסדר את כל החיים בהתאם למה שאנחנו רוצות. שלנו, של הסובב אותנו, זה מין נטייה, אולי מולדת של אישה, שנותנת חיים ורוצה גם לסדר את החיים האלה. ולפעמים היא באמת רוצה לסדר אותם מאוד יפה. אני לא אמרתי שאת אומרת, גבר צריך להיות בבית בערב עם אשתו ועם ילדיו. לא אומרת שזה רע. אני לא אומרת שזה רע. אבל מה לעשות? שהגבר שלך ושלי ושל כל האחת ואחת מאיתנו, הוא לא מפלסטלינה. הוא מוכן. הוא מוכן עד איזשהו גבול להתאים את עצמו למה שחשוב לך ויקר לך, כמו איפה לתלות את הבגדים, וכמה פעמים להחליף, וכמה פעמים לעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים. לא שזה בא בצורה שפעם אחת אמרת לו וזה קורה. לפעמים כל החיים צריך להזכיר את זה. תמיד אני נזכרת בקריקטורה, זה היה נראה לי מודעת פרסומת, איזו אישה שגם רצתה לחנך את בעלה לאכול בצורה אלגנטית ומסודרת, עם כלים ועם מפית ועם פלייסמנט ועם זה ועם האור, ויום אחד היא באה הביתה בצורה לא צפויה ומצאה אותו מחמם אוכל במיקרוגל על עיתון. לא כלים, לא פלייסמנטים, לא מפיות, לא אלגנציה, פשוט חימם לו משהו על העיתון. וזה היה מאוד חמוד. אז תראי גילה, עם כל הצער והכאב, את אומרת שהוא אבא נהדר, את אומרת שהוא מפרנס, את אומרת שהוא גם בעל טוב, מחמיא לך, דואג לך, אלא מה? יש לו גם חיים משלו. הוא כן אוהב את החברים שלו, בניגוד אלייך שאת לא חברותית. אז מה אם את לא חברותית, הוא צריך להפסיק ולהיות חברותי גם הוא? עכשיו, בקשר למה שהם מאשנים, תראי, אני לא יודעת להגיד לך, כמובן ש... תראי, היום זה עולם פתוח, ושזה לא יצא כאן כאילו אני נותנת יותר לאישון צינגלך. צינגלך זה ג'וינטים. אני בכלל לא נותנת לזה שום היתר ושום לגיטימציה, כי יש המון דעות היום בקשר לזה. חלק אומרים שג'וינטים זה לא, זה כמו כוסית, מדי פעם להרים כוסית. אז הנה, כל הרופאים, כל הקרדיולוגים בעיקר, אומרים שללב זה טוב מאוד להרים כוסית, אבל כוסית אחת של יין אדום, כוס למעשה, כל יום. מאוד מומלץ לאנשים מבוגרים יותר, מאוד מומלץ, יין אדום, ועוד אני זוכרת ששאלו איזה רופא, איזה יין אדום של 20 שקל לבקבוק של, של קידוש, לא, לא של 20 שקל, שיהיה של 40 שקל, יין אדום טוב, כמובן יבש, לא מתוק. אז אתם מבינים, אז אחד אומר, אוקיי, אז כוסית אחת, כוסית אחת יהיה לה משעמם, הכוסית צריכה חברה. אז נשתה שתי כוסיות, ומשתיים נגיע לארבע, ומארבע נגיע לשש, וככה הוא יתגלגל שיקור ברחובות. אז גם הצינגלח או הג'וינטים האלה, הם גם כן משהו שהוא מאוד מאוד בגדר איזשהו משהו מקובל חברותי בקבוצת האנשים המסוימת הזאת. אז אם אחרי שהוא מבלה עם חברים, הוא חוזר הביתה, והוא ידידותי אלייך, ונחמד, ודואג לך לכל מה שאת צריכה, אז כן, אני לא יכולה לבוא ולהגיד, להגיד להם אל תעשו וכן תעשו, א', הם לא ישמעו לי, ב', אני לא מכירה את הנפשות הפועלות, אני לא מכירה את ההרגלים, כן? אז יש הרבה מאוד חברים שנפגשים, ולא שותים, לא שותים, כי זה, הם לא, יהודים לא שותים כל כך, יותר היינו יודעים שהגויים שותים ומשתכרים. עכשיו, אם יש קבוצות כאלה ואחרות שזה כבר השתנה אצלהם, ומשתייה חריפה, פעם בשבוע, בימי חמישי, שנפגשים לאכול צ'ון ומבלים ביחד, זה הגיע לדברים שאת לא אוהבת. כל השאלה היא לאן זה מגיע, והאם זה מחבל בתפקוד היומיומי, והאם באמת זה שאת סוגרת אותו כל כך, וממש משתלטת לו על, על, על כל נשימה ונשימה, זה דווקא דוחף אותו יותר לפרוץ את הגבולות האלה שאת שמה לו. לכן אני אומרת לך חד משמעית, עזבי אותו. את אומרת שנראה לך שהוא כבר לא מעוניין בקשר, נראה לי שאם תציע לו, בוא, אני הבנתי שאני יותר מדי מעיקה עליך, יותר מדי משתלטת עליך, יותר מדי מסדרת לך את החיים, מהנדסת אותך. וזה מה ש... וזה אי אפשר לעשות את זה, אפילו עם ילד בן שנתיים אי אפשר לעשות את זה. גם ילד בן שנתיים ששואלים אותו, שאומרים לו לך לישון, דבר ראשון אומר לא רוצה. ילד בן שנתיים, כששואלים אותו מתי אתה רוצה ללכת לישון, בשעה 8 או בשעה 8:05. אז אם אומרים לו 8 או 8:05, זה אומר שנותנים לו כבוד, ששואלים אותו לדעתו מתי מתאים לו ללכת לישון, לא מורידים עליו פקודות, לא מצמצמים לו את שטח המחיה שלו, אז הוא משתף פעולה. וזה, אם זה טוב לגיל שנתיים, ברור שזה טוב לגילאי ה-30. אני מבינה שאת קיבלת בעל נחמד, טוב, נהדר עם הילדים, גם זכיתם ללדת שני ילדים, שזה מבחינתי כבר לא אופציה להתגרש, לא עכשיו ולא אף פעם. גם לא כשהילדים ממש יהיו גדולים ונשואים, גם אז לא. ואמרתי את זה כבר כאן הרבה מאוד פעמים. ילדיי נשואים וגדולים, חלק מהם כבר סבים וסבתות, אבל אם אני היום הייתי באה ואומרת להם שאנחנו מתגרשים, היה להם תשעה באב. תשעה באב זה עוד מילה קטנה. הם היו מאוד מאוד שבורים ורצוצים, והיו עושים כל מה שאפשר עלי אדמות בשביל למנוע את רוע הגזרה. אז לא כל שכן שילדייך הם קטנים, וזה נזק תמידי לעולם ועד. אי אפשר לתקן את הנזק הזה. לא עם פסיכולוגים ולא עם אפשר לשפר, לתת מין איכות חיים, אבל זה נזק בלתי הפיך שאי אפשר לתקן אותו. ואני אומרת את זה, גירושים של הורים. ואני אומרת את זה כאן בפה מלא ובדעה צלולה ועם כל האחריות. לכן, לדעתי, אסור לך אפילו לחשוב על האפשרות הזאת. אבל כן, תעזבי אותו לנפשו. אם הוא ממלא כלפייך את חובותיו, וכמו שאמרת, הוא בעל טוב ומפרנס, ואכפתי ועוזר לך בבית עם הילדים. יש לו רשות לזמן פרטי שלו ולבלות אותו כטוב בעיניו. גם לך יש את הרשות הזאת. כמה נשים יוצאות להתעמלות, לחוגים, להעשרה, להעצמה, לכאן, לשם, וזה בסדר גמור, כי אנחנו אמאות, ואנחנו ככה נהיה עד סוף ימינו, אבל יש לנו גם חיים, ואותו דבר, גם לבעלך יש חיים. עכשיו, שימי לב, את אומרת שהוא טיפוס מאוד חברותי, שזה לכשעצמו דבר נהדר, ואת לא חברותית, מה לעשות? אל עצמך, עם העניין הזה שאינך חברותית, את מתייחסת בסלחנות. אז מה אם אני לא חברותית? קבלו אותי כמו שאני. אני לא חברותית, נקודה. אבל זה שהוא כל כך חברותי, את זה את לא מוכנה לקבל כמו שזה. פה את אומרת לו, מה פתאום? תשתנה. אבא של ילדים ובא לאישה, המקום שלו בבית, הוא לא צריך להיפגש עם חברים. אתה נפגש איתם כל בוקר בבית כנסת, זה מספיק. לא, מאמי, את לא תקבעי לו מה מספיק ומה לא מספיק. הוא אדם בוגר, והוא כן שם בראש רשימת המטלות שלו והסדר העדיפות שלו את שלומך ואת שלום הבית. וזה תמיד ככה, וזאת הפואנטה. אם את רואה שההתנהגויות שלו פוגעות בך, או פוגעות בילדים, או פוגעות בבית, אז את יכולה לבוא ולהגיד, בוא ננסה לתקן. אני אנסה לתקן את הדברים שלי, ואתה תנסה לתקן את הדברים שלך, כי לקחנו על עצמנו אחריות של בית וילדים. אז אנחנו צריכים לעשות את המיטב. אבל אם הוא מצליח לעשות את הכל, גם לפרנס, גם להיות בעל טוב וקשוב לצרכים שלך ולצורכי הילדים, והוא כאילו רוצה פעם בשבוע קצת לגנוב זמן לעצמו, אז את זה את לא יכולה לתת לו. את היית צריכה להגיד לו, קח את זה. אני לא מסכימה שכל יום אתה תהיה בבית. פעם אחת, כיוון שאתה כל כך חברותי, אז פעם אחת בשבוע או יותר, אתה צריך לתת לעצמך את הדבר הזה. מכיוון שאנחנו לא נברנו כמקשה אחת. אם את לא חברותית, אוטומטית גם הוא לא חברותי, הוא כן חברותי. והוא כן אוהב את זה, והוא כן, אני אתן לך, יכולה לתת לך דוגמה מהחיים שלי. אנחנו נשואים עד 120 עשרות שנים, ואני עובדת כל ערב, כן? אני יושבת עם אנשים כל ערב, ואחרי שאני גומרת, לפעמים זה 11, ואפילו אחרי 11, ואין לי כבר סבלנות וחשק וללכת לחתונות, אפילו חתונות מאוד קרובות של משפחה, בני דודים מחתנים, ידידים מחתנים, ואני לא הולכת כמעט, אני פוגשת אותם. אם זה מאוד חשוב לי, אז אני עולה לאופרוף של החתן, או איכשהו דואגת להשתתף, אבל להתלבש ב-11 וללכת לחתונות, לא, כמעט שלא. ובעלי לעומת זאת מאוד מקפיד, ובבוקר, הרי כאן בלי עין הרע, כן תרבנה, בעונת החתונות הנוכחית, יש משהו כמו 70 וכמה חתונות, כן, בקהילה שלנו, 70 וכמה חתונות. אז הרבה מהם אנחנו מכירים רק את הסבים והסבתות. אנחנו כבר בקושי מכירים את הצעירים שמחתנים, וכו וכו. אבל כן, אני, כלומר, בעונת החתנות הנוכחית, הגיעו לבית שלנו לפחות 70 הזמנות. אז ברור שאני לא הולכת ולא לזה, אבל בא לי שיותר מכיר את הנפשות הפועלות מהבית כנסת, מאלה, אחד יושב על ידו כל פעם בסעודה שלישית, אחד זה, הוא הולך. פשוט כמעט לכל הסמכות האלה, הוא הולך אחרי השיעור שלו, הוא קופץ. הוא לא צריך להתלבש באופן מיוחד, ולא צריך לתלות אחר כך מערכת שלמה של ביגוד ונעליים ותיק ופאה וזה. והוא הולך, ואני מאוד משבחת אותו על זה. אני אומרת, יפה מאוד, כל הכבוד לך, שאתה לא מתעצל ללכת, להגיד מזל טוב, ולהשתתף בשמחת המישהו הזה. אני לא מצאת ההפך הגמור, אז מה? הוא מכבד את זה. בתחילה הוא היה די מתמרמר. מה, את לא הולכת לחתונה? זה דודה שלך, זה בדודה שלך, זה זה. אני אומרת, לא, אני לא הולכת. אני אמסור לה, אני אגיד לה מזל טוב, אני גם מפה מאחלת לה, כי תבינו, זה לא משהו, אירוע חד פעמי שקורה אחת לכמה זמן. בלי עין הרע, בעונות של חתונות, וכל הזמן יש עונה של חתונות, להוציא תקופה קצרה של ספירת העומר ושלושת השבועות, זה לא הרבה זמן. אז אני באמת לא הולכת. וזהו. ובעלי כן מקפיד ללכת. וכן, ולפעמים אולי זה על חשבוני, אולי הייתי רוצה שיהיה איתי בבית בזמן כזה, אבל אני אומרת מה, הוא לא בבית סוהר, הוא לא נענש על איזה משהו שאסור לו לצאת מהבית, אז הוא רוצה ללכת, ומוכן לקבל על עצמו את הטרחה הזאת, אז בבקשה. לכן אני אומרת לך, גילה, בעוד מועד, אל תצרי את צעדיו. אם זה לא מפריע לחיים של הבית, והוא דואג למחויבויות שלו, והוא דואג למלא את חובותיו על צד היותר טוב, וכן גונב לעצמו איזושהי פינה קטנה של בילוי עם חברים, אז תני לו את זה. עכשיו, אם את מרגישה שבצורה סובייקטיבית, שהחברים שלו יותר חשובים לו ממך, או תחושות כאלה, אז צריך לטפל בזה נקודתית. הטיפול הוא לא, כלומר, הפתרון הוא לא לנטרל אותו מהחברים שלו, ולסגור אותו בבית, ואז בטוח שתקבלי בעל ממומר ועצוב ועצבני וכועס, למה שתעשי את זה? אם יש לך את התחושה, אני חוזרת, שהחברים יותר חשובים לו ממך ומהבית, אז צריך לבדוק את זה, וצריך לטפל בזה בצורה מסודרת, אבל לא דרך זה של לסגור אותו בבית ולהוציא פקודה, אתה לא תראה את החברים שלך, אתה לא תיפגש איתם, מספיק שאתה נפגש איתם בבוקר, כל בוקר בבית כנסת, לא. עכשיו תראי, יש עוד משהו שמאוד חשוב. אני לא יודעת, כן, חלק מהחברים שלו חבדניקים, אז אני לא יודעת מי השאר, ומה הנורמות שבחברה, אבל תביני שאצל גבר יש גם עוד משהו שמאוד חשוב לדעת אותו. ייתכן שבזה שאת מונעת ממנו להיפגש עם חברים שלו, הוא יוצא סוג של לפלף בין החברים שלו. הוא יוצא סוג כזה של אחד שאשתו שולטת בו. והוא שפוט של אשתו, ואין לו זכות ללכת ולבוא לאן שהוא רוצה, ומתי שהוא רוצה. וזה משהו שמאוד קשה לגבר לחיות איתו, מאוד מאוד קשה. אחד שאומר, כן, הוא שפוט של אשתו, והוא צריך לעמוד רק על הבלטה שהיא מסכימה שהוא יעמוד עליה, וזו תחושה מאוד קשה, ולא הייתי מציעה לך לגרום לו להרגיש את זה. ואת אומרת שזה ניסים שניים, את יכולה להגיע ל10 סדרות של ניסויים, ואם את לא תשני את הטקטיקות האלה, אז זה יחזור על עצמו בכל פעם. כן, אם נגיד החברים מתקשרים אליו ואומרים לו, מוישה, אתה רוצה להצטרף, אנחנו, וזה שוב, הכל בגדר הנורמה ובגדר הטעם הטוב, וזה לא פוגע בתפקוד שלו, ובאחריות שלו למשפחה. אז אם אני מציירת לעצמי מין תמונה כזו, הם מתקשרים ואומרים לו, מוישה, אנחנו יוצאים לשעתיים לאופניים. והוא אומר, אני צריך לשאול את אשתי, וחוזר עם תשובה, לא, אני לא באה, אשתי לא מסכימה. אז נכון שיכול להיות שהוא לא אומר את המילים האלה, כי הוא ממציא תירוץ אחר. אבל החברים הם לא טיפשים. הם מבינים שאשתו היא קובעת לו מתי הוא יצא ומתי הוא ייכנס ואיפה הוא יעמוד ואיפה הוא יישב ומה הוא ידבר ומה הוא יענה אז הם מבינים את זה, הם לא צריך להגיד. אז הוא מרגיש מאוד מאוד מושפל, מאוד מאוד תחושה כזאת לא נעימה, וזה גם עובד בצורה הפוכה, כן? אם למשל אני אומרים לי בואי תשתתפי במשהו וזה, אבל אני צריכה להגיד לא, אני חייבת לשאול את בעלי קודם. אני מדברת על משהו זניח. אז זה גם זה, אתה מבין, זה צריכים פה לסדר את הדברים בצורה כזאת ששניכם תרגישו טוב בקשר. כל אחד שירגיש טוב בקשר. אם רק את מרגישה טוב והוא לא מרגיש טוב, אז הקשר לא יחזיק מעמד. הוא גם לא קשר טוב. צריך למצוא את הנוסחה ששניכם תרגישו טוב בקשר. עכשיו, אם אתם יכולים לעשות את זה בכוחות עצמכם, מה טוב? אם לא, אולי באמת תלכו לייעוץ, אם לא הייתם עד עכשיו. כי זאת לא שאלה שתחלוף. הוא טיפוס חברותי והוא לא יוותר כל כך מהר על החברים. וגם אם הוא יוותר, אז הוא לא יהפך להיות נחמד וקשור ומחמיא ומפתיע והבעל שאת חולמת עליו. גם אם הוא יחליט שלטובת העניינים הוא יוותר לך ויתנטרל מהחברים שלו, אז בעל נחמד את לא תקבלי. את תקבלי מין רובוט, איזה מין מישהו עצוב, מישהו מחוק, מישהו לא, שאת לא תרצי לחיות איתו. עכשיו שוב אני חוזרת ואומרת, את אומרת שהם מעשנים גם ג'וינטים. אני נגד ג'וינטים ואני נגד זה, אני לא יודעת כמובן מה זה. זאת אומרת, אני יודעת מה זה, אבל לא מקרוב. אבל אם, אני נוטה לומר שאם זה לא מפריע לתפקוד שלו, וזה לא הופך להיות משהו של התמכרות ושל, לא יודעת מה, זה דבר מאוד עדין. את יודעת, יש מדינות שג'וינטים זה חוקי, כמו סיגריות. הם טוענים שזה לא שונה בשום דבר מסיגריות. ואת אומרת שאת בכלל לא ידעת שהוא מעשן גם לא סיגריות. אז בסדר, סיגריות זה גם, סיגריות זה מפגע בריאותי. ועם כל הצער והכאב, יש אנשים שלא מסוגלים להיגמל מסיגריות, וזה פחד נוראי. אבל עם כל זה, עדיין הם כאילו, יש להם זכות קיום. בגלל שהוא מעשן סיגריות, אז בגלל זה אין לו זכות קיום. בפרט שאתם כבר נשואים וילדתם, ואתם מחויבים ומושקעים. אם היית שואלת אותי לפני זה, אני לא סובלת אדם מעשן, ופתאום נודע לי שהוא מעשן, הייתי אומרת לך חד משמעית, אם את לא סובלת עישון, אז אל תבני על זה שהוא יפסיק למענך לעשן. יכול להיות שיפסיק ליום יומיים או לשנה שנתיים, יכול להיות שיפסיק לגמרי, אבל אל תקחי את זה כתנאי, אל תקחי את זה כמשהו שאת יכולה לבנות עליו. הלוואי שכן, אני רוצה שכל עם ישראל יפסיקו לאשר, אבל אני לא יכולה לבנות על זה. והדברים ארוכים וארוכים, אז אני מקווה שאת הבנת גילה, ושאת תפנימי את הדברים האלה. אי אפשר לקמת בן אדם, לקמת זה מלשון קמתים, כמו שמקמתים חתיכת נייר כסף, את לוקחת אותה ומקמתת אותה, והיא לא מתנגדת, כי רק נייר, כן? יש בדיחה כזאת, של הומור שחור כזה, למה קוברים מת? כי הוא לא מתנגד. הוא לא מתנגד, אז קוברים אותו. אדם חי לא ייתן שיקברו אותו, כי הוא יכול להתנגד. אז את מי שזה מצחיק, מוזמן לצחוק, אבל זה הסיפור. אני מציעה לך לשמוע את מה שאמרתי לך פה כמה פעמים ולהפנים את הנקודות האלה. את רוצה שהוא יקבל אותך כלא חברותית ויקבל אותך כי זה מה שאת. את צריכה לקבל אותו כאדם כן חברותי. ואני עוברת לשאלה הבאה. כן, בשבוע שעבר דיברנו על האבא שלא עלינו התאלמן והתחתן בשנית עם אישה בסדר גמור ואין שום בעיה והילדים דווקא שמחים שהאבא התחתן ושיש לו את החיים שלו והוא לא נופל עליהם וכן הלאה וכן הלאה, אבל משום מה הם לא מסמפתים אותה. אני קיבלתי הרבה מאוד הערות ותגובות יפהפיות, כאילו כמה שזה חשוב לנגוע בנקודות האלה וגם חוות דעת. אני פשוט, אם תרצי, תפני אליי ואני אשלח לך את כל המיילים האלה, כי אני תמיד אומרת, אני מאוד רוצה להתעסק בתגובות. התגובות הן פידבקים נהדרים ומעניינים, אבל לא תמיד יש לי זמן, ובסוף מתברר שאף פעם אין לי זמן. אני חייבת קודם לענות לתשובות שנשאלות עכשיו, ולא להתעסק עם פידבקים שאני שוב אומרת, זה מאוד נחמד לכשעצמו, אבל קודם כל אדם צריך לקבל תשובה על משהו שמציק לו כאן ועכשיו. אז אם תרצי את כל הפידבקים שקיבלתי, אני אשלח לך. שלום רב לך יהודית, רציתי לשאול אותך שאלה שכזו. אני בן 38, רווק, ומזה הרבה מאוד זמן מחפש את האחת. מצאתי אותה לפני כ3 חודשים. בחורה ממש ממש כלבבי, ואני הרגשתי בעננים. פשוט אנשים אמרו לי שאני הולך עם חיוך תמידי על הפנים, ואכן הרגשתי שאי אפשר למחוק לי את החיוך. זה משהו שהתקבע לי על הפנים. אבל לצערי הרב, לפני 3 ימים הודיעה לי הבחורה, שגם היא כל הזמן אמרה שהיא מרגישה שאני המיועד לה, שהיא שקועה בחובות כבדים. כתוצאה ממחלות שהיו במשפחה של ההורים, ואח שהסתבך, וכל מיני טעויות פיננסיות כאלה ואחרות שהיא עשתה, יש לה נכון לעכשיו חובות כבדים. היא כמובן לא מצפה שאני אקח אחריות על החובות. ההפך הוא הנכון. היא הציעה שנלך לעשות הסכם המון, וכל מה שהיא חייבת וכל מה שעלול עוד לקרות, הכל על אחריותה, ולי אין שום קשר לדברים. יותר מזה, גם אותו רכוש שאני כן מביא איתי לקשר, כי יש לי הרבה חסכונות, עד גיל זה הספקתי לחסוך לבית, יש לי עוד קצת משכנתה לשלם, כל זה יישאר בחזקתי. בקיצור, נלך לעורך דין ונעשה הסכם ממון הכי מפורט והכי מגונן על מה ששייך לי, כדי שלא אבעל מהחובות האלה שמסתכנים כ1.5 מיליון שקל. אני לא רואה איך היא תצליח לצאת מהחובות האלה. זה גם עניינים של ירושה ותסבוכות על גבי תסבוכות על גבי תסבוכות. אז נכון שאפשר בהסכם ממון למסד ולסדר את כל הדברים האלה. אבל אני אומר ככה, אם אני אראה את אשתי שקועה בחובות וכל היום נתונה למרדפים כאלה ואחרים, אני אוכל לשבת בצד? האם אגיד לה זה לא עסקי, תתמודדי לך לבד? הלא, אני יודע ומכיר את עצמי. אני אכנס לאובי הקורה, ומי יודע איך ומתי אצא. 1.5 מיליון שקל זה הרבה מאוד כסף. למרות שאני בן 38, עדיין לא הצלחתי לחסוך את הסכום הזה, אבל כן יש לי דירה שעדיין יש עליה משכנתה לא קטנה. כי קניתי דירה במקום טוב, מרווחת ויפה, ואנחנו מתכוננים בעזרת השם להיכנס לגור. יותר מזה, יש לה אחים שהם בלשון המעטה קצת אלימים, ואני פוחד שינסו להשתלט על הנכס שלי גם. מצד שני, אני מאוד אוהבת הבחורה. 38 שנה אני כבר מחכה לה. האם עכשיו לוותר בגלל תסבוכות כספיות? אני לא יודע מה לעשות. מאוד מאוד מקווה שתוכלי לתת לי איזשהו פתרון יצירתי. כבר התייעצתי עם הרבה מאוד אנשים, גם רבנים וגם עורכי דין, וכולם אומרים לי אותו דבר. מבחינה משפטית אפשר להגן על מה שיש לך, אבל מה מבחינה רגשית? איך אוכל לעמוד מנגד ולראות את אשתי מתמודדת עם תסבוכות שכאלה? סליחה על האורך, מקווה שלא ייאשתי אותך, ואנה, אם את יכולה לענות לי משהו שיוכל לעזור לנו, מאוד אשמח. אנחנו צריכים להחליט, קשה לנו מאוד מאוד להיפרד, וגם קשה לנו להישאר ביחד. כל טוב, ושיהיה לך רק טוב, ומזל טוב לנישואי נרדתך. תראה, אני הייתי אומרת ככה, כמה זמן צריך, אז היא צריכה לשלם את החובות האלה של 1.5 מיליון שקל. אז כאילו, מה, יש לה את אני לא יודעת, אולי היא בחורה מאוד מאוד עשירה, או משהו, 1.5 מיליון שקל זה לא הרבה כסף, זה הרבה, לא יודעת. כי אני רוצה להגיד ככה, אתה בן 38, אתה לא כותב לי בת כמה היא, אבל גם היא כבר עברה את ה-30. מה שאני צריכה לדעת, זה מה מצב השעון הביולוגי שלה. והיום, אני רוצה להגיד לכם, שיש גם פתרונות לשעון הביולוגי. בנות מקפיאות ביציות. כן, מקפיאות ביציות. וככה, תראו, ברור שזה לא פתרון מועדף. כי מה שיכול, שהקדוש ברוך הוא עושה בדרך הטבע, קשה מאוד לחכות בצורה מלאכותית. אבל כן, שמעתי פתרונות שכאלה. בנות שבאמת השעון הביולוגי מתקתק בכל רע מאוד, הן מקפיאות ביציות כי הן עדיין לא התחתנו, והן כן רוצות ללדת בצורה מסודרת, לא בתרומות ולא בכאלה, אני לא יודעת. אבל אני נוטה להגיד ככה, תשבו עוד פעם עם עורך דין מומחה לדברים האלה, ותראו כמה זמן צריך בשביל לצאת מהפלונטר הזה. אז אם צריך 20 שנה ייקח לה לשלם את 1.5 מיליון שקל האלה, אז, ואתה מפחד שזה בסוף יחלחל אליך, ואתה צודק, אתה מאוד צודק, כי אם היא מסובכת, והיא צריכה ללשבת הרבה עם עורכי דין, ועם הוצאות לפועל, ועם כל המערכות הנוראות האלה, אז זה באמת יבוא על חשבון הזוגיות שלכם. אתה תמצא את עצמך מהר מאוד מעורב, וכבר היו דברים מעולם, כן? רק לאחרונה, ועדיין אני איתם, אני מלווה זוג בפרק ב', הבעל הקודם הפעיל את ה-FBI, כי הם תושבי חוץ, את המשטרה הפדרלית בשביל להוציא את הילדים, או תסבוכת שלמה עם הפדרלית. הם כבר הגיעו. זה לא העסק שלו, זה העסק שלה. והיא סיפרה לו שאת כל העניינים שלה עם הגרוש ועם אבי הילדים היא סדרה טרם היא פנתה לפרק ב'. אבל מסתבר שזה לא ככה. או שזה, יש כל מיני שינויים כל פעם, או שגם האבא הביולוגי התחתן והוא רוצה אי אילו שינויים. הדברים האלה הם לא סטטיים, הם דינמיים. אז אתה אומר בצדק, הדברים האלה יחלחלו אליי. כי אני לא רוצה, אני לא אוכל לשבת ולראות את אשתי נאבקת ונענקת, ואני חי על מי מנוחות, ואתה צודק ב100%. השאלה היא מה עושים? אז א', יכול להיות שנגיד שנה עד שנתיים, אתם, היא תצא מכל התסבוכות האלה. אז אולי שווה לכם לחכות שנה, שנתיים. עכשיו, אם זה 10 שנים או תקופה בלתי ידועה, ואתה אומר, עד שמצאתי את אהבת חיי, איך אני אוותר עליה עכשיו? אז אני אגיד לך את מה שאני הייתי עושה. אני הייתי מתחתן ואומר, כמו שאמרה רות המואביה, באשר תליני אלין, באשר תלכי אלך, ומה שיעבור עלייך יעבור גם עליי, כן? אם היא אהבת חייך, אז גם אם תמצא את עצמך מעורב, ואני כן מציעה לך לחשוב על האפשרות הכי גרועה, שאפילו תפסיד את כל מה שחסכת כדי לעזור לה, ואולי גם טיפול, אני לוקחת את התרחישים הכי גרועים, אולי טיפול לאיזושהי סחטנות ועולם תחתון, אתה מתאר את זה בצורה מאוד מאוד שחורה, ו... כאילו, יש לה אחים שהם בעולם התחתון, והם יכולים גם, אתם יודעים, העולם התחתון, הם לא בוחלים בכלום, הם יכולים לעשות דברים שאין להם, הם לא עושים חשבון. זה לפי התורה, זה לפי המוסר, זה לפי הצדק, הם לא עושים את החשבונות האלה. אז מצד אחד, השכל אומר, אוקיי, באשר תלוני אלון, באשר תלכי אלך, לטוב ולמוטב. בצד השני, אתה אומר, רגע, אז בדעה צלולה אני אכניס ראש בריא למיטה חולה? והצד השלישי, אתה אומר, אבל איך אני אוותר על אהבת חיי? לכן אני אומרת ככה, צריך לעשות הערכת מצב מאוד 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 ברורה וזהירה. כן? אם יש סכנה של עולם תחתון, אז צריכים לדעת את זה. אם יש סכנה של שוק אפור, גם צריך לדעת את זה. ובדיוק עכשיו אני חושבת על אותה בחורה, אולי מזה כל הסיפור התחיל, שבשוק השחור לבתה 10,000 שקל. נכון להיום היא כבר הרזירה להם 150,000 שקל, והיא עדיין לא התחילה לגמור עם זה. הם טוענים שהיא עכשיו הרזירה, כאילו עד עכשיו, רק את הקרן, או רק את הריבית. בקרן עוד אפילו לא התחילו לנגוע. אז זה דברים מאוד מאוד מאוד, מצד שני גם עורכי דין טובים בדברים האלה, גם עולים הון תועפות. וכאילו הלכת והתאהבת בדיוק, ואתה בן 38, בדיוק בבחורה עם התיק הזה. אז אני לפחות הייתי דבר ראשון עושה הערכת מצב, והייתי לוקחת בחשבון סיטואציות הכי גרועות. לפחות שאני אדע על מה אני הולכת ומה הסיכונים שלי, ושלא תהיינה יותר הפתעות. כאילו הייתי מבקשת להעריך את המצב מהזווית הכי קשה והכי גרועה. ואחר כך הייתי בודקת אם שייך לחכות עד שכל הדברים האלה יסתדרו, ורק אחר כך להתחתן. כאילו לקבל איזושהי חתימה או איזשהו מסמך שאומר, זהו, שילמתי, אני לא חייבת לאף אחד כלום, הכל נקי, הכל יסתדר, לאף אחד אין תביעות כלפיי. מאוד הייתי מנסה להגיע למסמך כזה מצד הבחורה. כלומר, לעשות הערכה למי היא חייבת, כמה היא חייבת, מה צריך לעשות כדי שהבחורה הזאת תפנה לחיים טובים מאושרים, כמו כל אחת אחרת, בלי כל התבהלות האלה. אני מוכרחה לומר לך שזה נשמע גרוע מאוד, אבל אני לא יודעת אם אתה באמת תיארת לי את המצב כמו שהוא, או שאתה מגזימן, או אין לי מושג. על כל פנים, זה מה שאני יכולה להגיד לך, כן? יש פה את האופציה א' של לבדוק, ייתכן שעדיף לכם לחכות עד שכל התסבוכות האלה יסתדרו, ואז להתחתן. או שאתה לוקח בחשבון שבאמת התיק הזה, או בחלקו, או כולו, או משהו ייפול עליך, ואתה אומר, בסדר, זאת עסקת חבילה. אני לוקח פה אישה עם איזשהו תיק, ואני מוכן לאפשרות שהתיק הזה, בין השעה, ייפול גם עליי. אולי כל התיק ייפול, אולי חלק ממנו ייפול, אבל אני לוקח את זה בחשבון, ואני מוכן לזה. זה כמו שאדם מתחתן עם מישהו שיש לו נכות כלשהי. כן, וזה הרבה הרבה מצוי באחיות שמטפלות בכל מיני אנשים שנפצעו והגיעו לשיקום, והם פשוט התאהבו, וזה היה ברור שהיא לוקחת על עצמה את כל המשתמע מהנחות שלו, מהמצב שלו. אבל אני מוכרחה לומר לך שנחות כלשהי כבר נשמעת יותר טוב מאשר עולם התחתון וכל מיני כאלה. סליחה, מאוד מאוד, אני דווקא לא חשבתי שזה יקרה, אבל זה תמיד קורה. נראה לי שעדיף לי שכבר לבנות שזה יקרה, מאשר לבנות על שזה לא יקרה. זה מה שאני אגיד לך, זה ממש סיפור מאוד מאוד מדהים ומעניין. אנחנו נעשה כאן הפסקה למוזיקה ונחזור. תודה לרפאל לוי באולפן על המוזיקה ועל הדאגה לתוכנית. אני ממשיכה קדימה. שלום רב לך יהודית. אני נשואה 2.5 שנים. ברוך השם באושר, מצפים לילד ראשון. כבר מתחילת הדרך הבנו שאני ובעלי לא רואים עין בעין מבחינה רוחנית. אני הרבה יותר דוסית ממנו. וידענו את זה מהרגע הראשון, ודיברנו על זה הרבה מאוד. בדקנו את זה מכל ההיבטים. אנחנו מאזינים קבועים לתוכניותייך. בעצם זה היה הדבר שקישר בינינו. וואה. אבל היא לא כותבת איך זה קישר בינינו. והחלטנו שניתן לכל אחד את הספייס שלו, וכל אחד ינהג מבחינה רוחנית איך שליבו אומר לו. לקחנו גם בחשבון רמה רוחנית היא לא דבר יציב, וכל אחד מאיתנו יש לו תקופות כאלה ואחרות. הוא הביא לי גם סיפורי צדיקים כאלה ואחרים, מהבעל שם טוב ודומיו, שגם הם לא תמיד היו יציבים מבחינה רוחנית. וידוע הסיפור המפורסם מהבעל שם טוב שהגיע לקושטה במסגרת מאמציו לעלות לארץ ישראל, ושם כדברי הסיפור נעלמו לו המוחין, וכל מה שידע להגיד זה היה א' ב' ג' ד', ואכן הוא אמר, האם נעלמו לי המוחים? רק את זה אני יודע. אז אגיד את זה, וישב ושינן א' ב' ג' ד', לא אריך בסיפור, כל אחד יכול למצוא אותו בגוגל. ועל זה הדרך חשבנו שנוכל להיות סבלנים וסובלנים כל אחד לגבי רמתו הרוחנית של השני, וניתן לכל אחד, כמו שאמרתי, את הספייס שלו, ונכבד את נקודת ההימצאות שלו. עכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו נשואים שנתיים, וגם יש לנו תינוק בדרך, אבל אני לא מסוגלת בשום אופן לקבל את זה, למרות שהתחייבתי בדעה צלולה. אני מוצאת את עצמי ממש רודפת אותו, ומהווה שוטר ומשגיח גם יחד. כל הזמן בולשת אם הוא קם, וממש מציקה לו אם הוא לא קם ולא מקפיד על תפילות במניין, ואולי כלל לא על תפילות. הוא בכלל טוען, ואני לא יודעת אם זה נכון, שהחיוב להתפלל הוא רק כשחסר למישהו משהו. אבל נניח לזה עכשיו. בקיצור, אני פשוט לא מסוגלת לעמוד במה שהבטחתי. מה אני צריכה לעשות? מצד אחד, ההיריון מאוד מרביד עליי, אני כבר בשליש האחרון, ולא מרגישה עכשיו כוחות להתמודד, ואני לא מכחישה שהבטחתי. אבל אני אומרת, עכשיו בוא לקראתי ותקל עליי, אל תתווכח איתי עכשיו ואל תעשה לי חשבונות. הוא משתדל, אבל לא ממש מצליח. יש לך עזרה בשבילנו, יהודית היקרה? מאוד מאוד אשמח ונשמח לקבל איזה שהם טיפים, איך עוברים את התקופה הזו, א' עד הלידה ועד בכלל. תודה וכל טוב, קראי לי רעות. כן, אז רעות היקרה פה כתבה לי ממש מגילה ענקית וזה. אבל קיצרתי, לא הייתה לי ברירה, ואנחנו מבינים את הדילמה. אומרת רעות, אנחנו מהרגע הראשון הבנו שמבחינה רוחנית אנחנו לא באותו מקום. ובדקנו את זה מאוד מאוד, והחלטנו שאנחנו נכבד את המקום זה של זו. אני בהיריון מתקדם, ולא מצליחה לעשות את זה. מה עושים? אני אגיד לך את האמת, לא עושים כלום. תגידי מותק, באיפה ומי הבטיח לך שהכל ילך כמו שאת רוצה? כן? הרי את נשואה כבר שנתיים, טרם למדת שלא הכל, כן, גם במסגרת הנישואים וגם במסגרת לא הנישואים, תמיד את קיבלת את המורה שרצית, את החברה שרצית, את העבודה שרצית, את אפילו את הבגד שחיפשת לחתונה של אחותך, תמיד יצא לך למצוא אותו. אף פעם לא היית צריכה להתפשר ולהגיד, אם אין את מה שרוצים, אז רוצים את מה שיש. אז אני לא חושבת שאת צריכה לעשות משהו. אז נכון, אם הוא לא קם לתפילה, אז זה מעצבן. אז תגידי נכון, יש בחיים דברים מעצבנים. ואם הוא לא, לא יודעת מה הוא לא עוד עושה, אולי הוא לא מתפלל, זה כבר אמרנו, אבל אולי הוא לא מתלבש בדיוק לפי מה שהשקפתך הדוסית רוצה, אז תגידי, זה מה שקניתי, ואת זה מה שאני בחרתי, ועם זה אני הולכת לחיות באושר ובאושר. כלומר, זו בחירה. את יכולה עכשיו לשבת ולקונן על הדבר הזה יום ולילה, ולהכיר את החיים, ומי יודע לאן זה יגיע, ואת יכולה להגיד, נכון, זה קשה, אבל החיים, החלקים הקשים בחיים, אני על כל פנים כבר הגעתי לתובנות האלה ממרומי גילי, דווקא אלה הם מוסיפים את הנופך לחיים. כי חתול, אתם יודעים, החתול הוא לא עובר חוויות. אז יכול להיות שהוא עובר איזה משהו שמישהו רודף אחריו, והוא בורח. ואז הייתה לו איזושהי חוויה של רדיפה ובריחה, אבל שתי שניות אחרי החוויה הוא כבר שכח את זה. זה לא שהחוויה הזו הולכת איתו ומלווה אותו ועשתה לו איזושהי טראומה, לא. בדרך כלל, כלומר מה שאני יודעת על עולם החיות, זה שאין להם זיכרון ארוך, טווח. הם עכשיו, זה הסתדר, כן? עכשיו יש לי אוכל, אז עכשיו אני בסדר. מה יהיה מחר? זה כבר לא מעניין אותי, כן? אז יש לזה הרבה מאוד דורשים לשלוח ודורשים לגנאי. רק הנמלה שבה כן הקדוש ברוך הוא הכניס את הבינה לצבוע אוכל לחורף. לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. בקיץ היא אוגרת אוכל לחורף. אבל חוץ מהנמלה לא כל כך ראינו שעושים את זה. הדובים למשל הם בתרדמת חורף, הם באיזה מערה, הם לא אוכלים. הם הנחשים, כן, כל הזמן מזהירים אותנו בטיולים להיזהר מנחשים, כי הנחשים מתעוררים משנת החורף והם רעבים. שזה אומר שכל החורף הם לא אכלו, עכשיו הם צריכים להשלים את מה שהם לא אכלו. את מבינה? אז את אומרת, רגע, אני חשבתי שאני אוכל, ובסוף אני לא כל כך יכולה. מי אמר שאת לא יכולה? זה מעציב אותך, זה מצער אותך. בסדר, זה אומר שאת חיה, זה אומר שאת מרגישה, זה אומר שאת אדם חושב ומרגיש, שאת לא רובוט כמו איזה חתול, שאין בעצם דברים שמעציבים אותו לאורך זמן. אז אני לא חושבת שאת צריכה לעשות משהו. את צריכה לזרום, ואם את אומרת לו, אז עכשיו תהיה קצת יותר דוסי, כי אני בסוף ההיריון, תתחשב בי קצת. תראי, אני מאוד בעד התחשבות, אני מאוד 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 בעד שהתחשבות בין בני זוג. פעם את מתחשבת בצרכים שלו וזזה הצידה, ופעם ההפך. אז למה לא? אם הוא יכול להתחשב בך ויותר להשכים לתפילות ויותר להתלבש בצורה דוסית או כל מה שאת דורשת ממנו, אז בהחלט נחמד מאוד, אני לא אגיד שלא. אבל אם לא, אז זה לא צריך ולא אמור להאחיר לכם את החיים. וגם אם יש לך אי אלו רגעי עצב ורגעי תסכול, אז מה? אז מה? זה מה ש... כן, על זה דיבר הכתוב. אנחנו לא מקבלים בחיים את כל מה שרצינו לקבל. זה לא, אנחנו לא מקבלים בחיים את כל מה שרצינו לקבל, ולא מקבלים את ויש תקופות שונות, לפעמים מקבלים יותר, לפעמים פחות, אבל בעיקרון שם המשחק הוא גמישות, ועל זה צריך להתבסס. שלום רב לך גברת פוקר, אני פונה אלייך בקשר לעניין כאוב אצלי מאוד ומקווה שתוכלי לעזור לי. ובכן, אני לא בקשר טוב עם חמותי כבר הרבה הרבה זמן. אנחנו לא ברוגז באופן רשמי, כן אומרות שלום ומזל טוב כאשר אנחנו נפגשות, אבל נפגשות בערך פעם פעמיים בשנה. אני בפירוש אומרת שאני עושה את הכל לא לפגוש אותה. לא תמיד מתקשרת אליה כאשר צריך להגיד לה מזל טוב. רק אם אני נתקלת בה פנים אל פנים, אני אומרת לה מזל טוב, אבל אני לא מתקשרת להגיד לה מזל טוב. כאשר נולד לה נכד או נין וכו'. מצב העניינים ממש ממש לא טוב, ולא מהיום ולא מאתמול. העניין הוא כזה, עכשיו אני בעזרת השם עושה שמחה, מחתנת את בני הראשון. הוא בהחלט לא מקבלת ממנה או משאר הגיסים והגיסות את כל הפידבקים שאני רואה שזורמים במשפחה אחורה וקדימה. כן דיברתי עם אחת מגיסותיי על זה, והיא אמרה, את קבעת את המינון של היחס שאת רוצה מהמשפחה שלנו. אלה היו הדברים שלה. את קבעת את המינון, אז אל תתלונני עכשיו. בתחילה מאוד מאוד כאב לי וכעסתי, אבל עכשיו אני רואה שבעצם היא צודקת. אני יותר התרחקתי ואמרתי כל הזמן שלמען שלומי וטובתי כדאי לי להתרחק, כי הם לא הטיפוסים שלי. בעלי שומר על קשר מינורי, אבל הוא אומר טוב לי ככה, מכיוון שבנים הם לא שומרים על כאלה קשרים כמו בנות, טלפונים ועניינים כל היום. לכן הוא טוען, אני בסדר גמור עם האחים שלי ועם הגיסים שלי, ועליי זה לא משפיע, את תעשי מה שטוב לך. מאוד הייתי רוצה עכשיו שישתתפו בשמחתי, כמו שמשתתפים בשאר השמחות, ואולי אני מתחילה להבין שגם עשיתי טעויות. אבל אני לא יודעת איך לתקן אותם, א', ב', אני לא יודעת אם אני רוצה לתקן אותם, וג' הזמן שנשאר הוא די קצר, וזה כאן עבודה של שנים. מאוד אודה לך אם תוכלי לתת לי אפילו מספר טיפים קטנים כדי לשפר את ההרגשה מצד כל הנוגעים בדבר, כדי שהשמחה שלי תהיה שלמה. תודה רבה לך בכל טוב, מאוד מאוד אוהבת את התוכניות שלך, מאזינה להם בקביעות, וחבל שלא עשיתי את החשבון הזה קצת קודם. קראי לי ציפורה. אז קראתי את המכתב שלך ציפורה פעמיים, ואם הבנתי נכון, את אומרת שאת התרחקת מאוד מהמשפחה של בעלך, בעיקר מחמותך, ורק עכשיו שאת בערב שמחה, את מבינה כמה שזה כן חשוב להיות בקשר טוב. ואת רוצה שישתתפו בשמחתך, בלי חשבונות ולא כאילו יחזירו לך כגמולך הטוב, וכן הלאה. אז תראי, מה שאני יכולה להגיד לך, אולי, את יודעת, אני כל היום, כל היום וכל כל השבוע וכל החיים, אני לא יודעת, מתעסקת בענייני נשמות, בענייני נפשות. ולפעמים יש לי הרגשה שבגלל שאני מתעסקת עם זה כל כך הרבה, אז דברים שלכאורה הם קשים, אצלי כבר נראים קלים, כי אני כל הזמן אומרת אותם. ואני רוצה להגיד לך, למה שלא תרימי טלפון לחמותך, ותגידי לך, חמותי יקרה, כיוון שאני בערב שמחה, ואני בזמן רגיש מאוד, אני רוצה להושיט לך יד לשלום. אני רוצה שנשכח את כל מה שהיה, ואני רוצה שתשתתפו בשמחתי מכל הלב, וסליחה שהתרחקתי. זה נראה לי כאילו הכי פשוט, והכי נחמד, והכי נקי, והכי אמיתי, והכי הכי טוב. אבל אני יודעת שזה אצלי נראה קל ופשוט, כיוון שאני כל הזמן עוסקת בדברים האלה. ואני כבר כל כך מתורגלת בלהעביר על המידות, ולא לעשות חשבונות, וכן להתמקד בעיקר ובמה חשוב עכשיו, ומה צריך לקרות עכשיו כדי שיהיה לי טוב. אז כבר אני מודעת לזה שזה אצלי כבר נראה כטבע שני, אבל זה לא קורה אצל אנשים אחרים, שהם צריכים עוד לעבור תהליכים שלמים כדי לבוא ולהגיד לחמותי, אני מצטערת על כל ההתרחקות, ואני רק רואה שבשעת שמחה אני כן זקוקה לך ולמשפחה, ואני מקווה שאני אצליח אני אצליח לתקן את הדרכים שלי. מה, את מבינה, אחרי שאמרתי את זה, אז שוב, אין לי כל כך מה להגיד, כי זה נראה לי הכי קצר, הכי קולע, והכי יעיל, ושיביא לך הכי הרבה תוצאות. פשוט תרימי טלפון ותראי. מה שכן, אני יודעת ומכירה ועסקתי בלי שום סוף בדברים האלה שבין קלה לחמותה ובעניינים של סכסוכים משפחתיים כאלה ואחרים. אז אני רוצה לומר לך שאולי, אולי תוכלי לעשות את זה דרך אחת הגיסות. כי את כן אמרת שהתקשרת לאחת הגיסות ואמרת לה שאת כן רוצה השתתפות ושיראו לך ששמחים איתך ושמתעניינים ושעוזרים לך אפילו, ישלחו לך עוגות ודברים, ואת אומרת שאת לא מרגישה את ההשתתפות הזאת. ועל זה עדה לך הגיסה, תראי, את קבעת את כללי המשחק, אז מה את רוצה עכשיו? אז אולי תגידי לו נכון, אני קבעתי, או שהיה לי חלק גדול בקביעת כללי המשחק, אבל עכשיו אני רוצה לשנות את זה. אז בואי תראי מה הכי טוב לך לעשות, ישירות לחמותך או דרך הגיסות, ואני כן מציעה לך, מאוד מאוד מציעה לך לנצל את ההזדמנות הזאת ובאמת להושיט יד לשלום למשפחה של בעלך, ובאמת לא להמשיך עם ההתנקרות הזאת והחשבונאות הזאת וכל הדברים האלה, כי את רואה, זה בסוף מתנקם גם בך. אז כדאי מאוד מאוד לא לנצל את ההזדמנות ולהפסיק את זה. אז אם יהיה לך אומץ לעשות את זה בצורה ישירה, כמו שאמרתי עכשיו, מה טוב, אם לא תנסי דרך הגיסות, ואני ממש 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 מתפללת בשבילך שזה יעבוד. אבל איך כבר אמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין בידו. הרי את באה להציע יד לשלום. אז אני מקווה שתהיה לך סייעתא דשמיא ויקבלו את היד המושטת שלך וישכחו את כל מה שהיה ויהיה והכל יבוא על מקומו בשלום. וכאן הסתיימה תוכניתנו. אני עניתי על כל השאלות ששאלו אותי, לא נשארתי חייבת, וטוב לי עם זה מאוד. אני מקווה ששבוע הבא נצליח שוב לחזור לימי שלישי, לא נפספס, אבל אתם רואים גם יום רביעי הוא יום טוב. לצורך העניין, הייתי כאן תמיד בשמחה, יהודית פוגל, 0528-703-667-0367-4-7620, פוגל 22 שטרודל 012.net.il. כל טוב ולהשתמע.